סוואמי סטיאננדה מתייחס לשאלה איך עדיף לתרגל כלפי חוץ או כלפי פנים, כאילו תרגול פנימי או תרגול חיצוני, או כאילו תרגול יותר מנטלי או תרגול יותר מוחצן. הוא מחזיק בדעה שצריך לעשות את שניהם, אלא שרוב האנשים הם מתקשים לעשות תרגול פנימי, כי קשה להם הרבה פעמים לראות אובייקט פנימי. אז הם משתמשים באובייקטים חיצוניים. אז הם הולכים למקדש או למקום שיש ייצוגים של ישויות קדושות, ועושים שם את התרגול שלהם. וזה מצוין. זה מתחיל לפתח את הבקטי כלפי דמות מסוימת או צורה מסוימת. וזה דרך טובה להתחיל בדרך הבקטי. ויותר מאוחר, אותה הדמות אפשר אחר כך לתרגל איתה באופן פנימי. בשני המקרים, בין אם זה תרגול עם אובייקט חיצוני או עם אובייקט פנימי, המטרה היא להעמיק מדיטציה, להביא לריכוז. ומתוך הריכוז הזה, מתוך המדיטציה הפנימית, יבוא תרגול ספונטני, פנימי וחיצוני. ככה שהוא אומר שאין ממש הרבה הבדל ביניהם. מה שחשוב זה שזה יהיה מלווה במודעות. אז יש אנשים שנוח להם יותר, מרגישים יותר בנוח לעשות עבודה בעולם החיצוני, למשל קרמה יוגה, מעשה חסד בקהילה, דברים כאלה. ויש כאלה שיותר נוח להם עם עבודה פנימית. שניהם נחוצים בסופו של דבר. אני חושבת שמניסיוני אני יכולה להגיד שהחיצוני מוביל לפנימי. החיצוני מוביל לפנימי. עם הזמן. ועכשיו הוא עובר לדון בנושא שהקשר בין בקטי וגורו. הוא אומר, אם יש למישהו גורו, אז בקטי היא חיונית. המהות של מערכת היחסים עם הגורו זה בקטי. מערכת יחסים בין גורו ותלמיד, הוא אומר, בכלל לא יכולה להתקיים בלי בקטי. ויכול להיות שמישהו בא למורה ואומר זה הגורו שלי, אבל לא מרגיש שום התמסרות, אומר במקרה זה יותר טוב לך תמצא לך גורו אחר. אם אתה לא מרגיש שום רגש לאותו אדם, עדיף לחפש מישהו אחר, כי המהות של מערכת היחסים הזאת היא בקטי. בלי בקטי, החניך הוא לא פתוח להנחיות של הגורו ולתדרים או למסרים של הגורו, והגורו לא מסוגל להעביר אותם לתלמיד, ולכן הוא לא אפקטיבי עם אותו תלמיד, הוא לא יכול להתמיר אותו. שזה בשביל זה בא התלמיד לגור, כדי לעבור תמורה, אבל אם הוא לא מרגיש שום התמסרות, לא יקרה שום דבר. המטרה שלנו כתלמידים היא לבוא אל הגורו כדי שיתמיר אותנו לרמה מעודנת יותר של הוויה, בשביל זה נחוצה הבקטי. ומאוד יכול להיות שאדם בא לגורו והגורו מסקרן אותו, הוא נראה לו, ובהתחלה הוא לא יגיד שהוא מרגיש בקטי או התמסרות. אבל יש שם כבר מהתחלה ניצנים של בקטי. אם יש משיכה אז יש ניצנים של בקטי. בהתחלה הם אולי לא מודעים, אולי הוא לא מזהה אותם מיד, אבל הם חייבים להיות שם כדי שמערכת היחסים הזאת תתפתח. אחרת גם אין את המשיכה. עצם זה שיש למישהו משיכה לגורו מסוים, זה אלה הניצנים של הבקטי. והוא מזכיר לנו שהדרך להגיע לשלמות שאליה אנחנו נחשפים יכולה להיות קשה ויכולה להיות מסוכנת. זאת אומרת, יש סכנות בדרך. אם סוטים יותר מדי לצד אחד, עלולים ליפול. אם סוטים יותר מדי לצד שני, עלולים ליפול. והנפילה היא תמיד למקום של שגיאה, למקום של סבל. והדרך ביניהם, בין הקיצוניות השונות, היא צרה, ולא קל להישאר על הדרך. והתפקיד של הגורו זה להראות לחניך איך להישאר על הדרך, אבל כדי שהחניך אכן יקלוט את הלימוד, דרוש הבקטי. הוא גם מזהיר אותנו דברים שכבר שמעתם במקום אחר, שאנחנו עלולים לפעמים להתבלבל ולא להבחין בעיקר. אז הוא פה מצטט מקביר, שאומר לנו, אילו אלוהים והגורו היו ניצבים בפנינו בו זמנית, לרגלי מי עלינו להשתתח? התשובה היא ברורה, אומר כביר, עלינו לקוד לרגלי הגורו, שכן הוא שמראה לנו את אלוהים, וזה לא יכול לקרות ללא חסדו של הגורו. יש כאן ציטוט מטנטרה, שאומר, אש ההתמסרות לגורו שורפת כל פגם של מחשבות רעות. ככל שמתייצבת המסירות שלנו לגורו, כך מתעצמת הידיעה שלנו, של עצמנו. אז זה הכוח של בקטי כלפי הגורו, וזה חייב להיות ספונטני. זה לא יכול להיות משהו מלאכותי או מזויף. זה צריך לבוא מהלב, אנחנו לא יכולים לזייף את הבקטי. בקטי לא יכול לבוא מאנליזה לוגית. אנליזה לוגית יכולה להוביל אליו, אבל היא לא מה שיצמיח את הבקטי. ולכן אומר לנו סוואמי סטיאנאנדה, אם יש לך גורו, הקדש לגורו או מסור לגורו את כל פעולותיך ואת כל תקוותיך. והוא מזכיר לנו שהגורו לא צריך שום דבר מאיתנו, ובכל זאת אנחנו צריכים להיות אלה שמגישים את הדברים האלה לגורו. מאוד חשוב, הוא אומר, סאטסנג עם הגורו. וסאטסנג זה יכול להיות כזה ערב שאלות ותשובות כמו שעשינו, אבל זה לא רק. סאטסנג זה פשוט להיות בנוכחות הגורו, בנוכחות פיזית, איפה שהגורו נמצא, לא דרך האינטרנט. זאת הדרך, הוא אומר, לפרק ולהשליך כל מיני דוגמות וכל מיני השקפות שגויות. זאת דרך שמאפשרת לנו לתעל את המחשבות שלנו והכיסופים שלנו לכיוונים חדשים. זאת הדרך להספיג את עצמנו בתדרים עוצמתיים ובהשראה. זאת הוא מדגיש את החשיבות של נוכחות פיזית עם הגורו. וכשכבר נמצאים בנוכחות הגורו, הוא אומר, שב בשקט והקשב, להקשיב. מכיוון שכל מה שהגורו עושה בכל רגע ורגע, זה מושך אותנו מן הביצה. ואנחנו צריכים להיות קשובים כדי לתת להם לעשות את זה. הוא אומר, אולי אתם אדם מפורסם, אולי אתם אדם פיקח, או אדם מוכשר, או אדם שאוהב להתווכח, כשאתם בנוכחות הגורו, שבו בשקט ותקשיבו. והוא אומר, כל מילה של הגורו היא מלאה במשמעות. הנושא הבא שבו הוא דן בהקשר של בקטי, זה הנושא של רגשות. אז הרבה נכתב ונאמר על להביא הרמוניה לגוף ולתודעה, ולהביא לאינטגרציה בין התודעה והגוף והפעולה והמחשבה, ולמעשה כל היוגות מכוונות לשם, להביא אותנו לאחדות, להרמוניה, לשלמות. אבל הוא אומר, לא תמיד מזכירים את הרגשות, לא תמיד יש מספיק תשומת לב לאינטגרציה גם של הרגשות, שאלה יהיו בהרמוניה עם הפעולות שלנו ועם המחשבות שלנו. ורגשות הם כוחות מאוד חזקים. זה איך שאנרגיות מפעילות אותנו, זה דרך הרגשות. אז אלה כוחות מאוד חזקים, ואם הרגשות הם לא תחת שליטה, אם הם משתוללים, יהיה קשה ואולי בלתי אפשרי להשיג יציבות מנטלית ופיזית. זה אומר, אם הרגשות עדיין לא תחת שליטה, זה כמו הוא אומר לנסות לאלף נמר פרוע על ידי שמחזיקים לו בזנב. קשה לעשות, לא אפשרי. כל עוד הרגשות שלנו הם סוערים מאוד, יהיה לנו קשה מאוד להשיג שקט פנימי. אז צריך להיות תהליך סימולטני של הרמוניה ואינטגרציה של הגוף, של המיינד ושל הרגשות ושל הפעילות ושל המחשבות וכך הלאה. ושוב הוא אומר, בדרך כלל בכל הלימוד הרוחני ובכל היוגות מזניחים קצת, לפחות מה שנכון לגבי האסיאתיקה, מזניחים את הנושא של הרגשות, פשוט מתעלמים מהם, לא מתעסקים איתם, כאילו הם לא קיימים. אבל הוא אומר, זה כמו מעשה של בת יענה שקוברת את ראשה בחול כשהיא רואה סכנה. אז אולי זה יותר בטוח כשהראש בחול לא לראות את הסכנה, אבל זה עדיין לא יבלום את האריה שבא לטרוף אותה. וגם אי אפשר לעשות את זה לאורך זמן, כי רגשות שאנחנו מדחיקים בסופו של דבר יבעבעו לפני השטח ויגרמו לנו לתקלות אולי ולהפרעות. אז בקיצור, הנקודה שלו היא שאם אנחנו רוצים להשיג את השלווה האולטימטיבית הזאת, אנחנו חייבים להשיג איזושהי מידה של שליטה במחשבות וטרנספורמציה של הרגשות, ככה שהרגשות יהיו בהרמוניה עם הפעולות שלנו ועם המחשבות שלנו. בלי זה יהיה קשה מאוד לפתח מיינד חד נקודתי, כי זה כאילו יש לנו שם בתת מודע סוסים שמושכים לכל מיני כיוונים, אנחנו מנסים ללכת ישר, אבל יש לנו סוסים אחרים שרוצים למשוך לכיוונים אחרים, שאנחנו לא רוצים לתת להם פה, לא רוצים להכיר אותם, לא רוצים לעבוד איתם. לפעמים זה קשה לעבוד איתם, לפעמים אנחנו לא מודעים שהם ישנם, ולפעמים הם מחייבים, אז אנחנו לא רוצים להסתכל שם. אבל זה לא אפשרי להשיג מיינד חד נקודתי בלי להרגיע את הרגשות ובלי האחדה של כל חלקי האישיות, כולל הרגשות. למה אנחנו מדברים על כל זה עכשיו? וזה הערת אגב. רבים מכם סיפרתם לי, עשיתם ריטריט, ועלו לכם הפרעות כאלה או אחרות במהלך הריטריט. למה עולות הפרעות כאלה או אחרות במהלך הריטריט? בדיוק מהסיבה הזאת, כי עדיין יש כל מיני גורמים בתודעה שלא יצרנו איתם היכרות קרובה, ושעדיין שולטים בתודעה שלנו. כי אנחנו מצהירים, אני רוצה לשבת פה, לפתח מדיטציה, להגיע להארה, והנה דברים אחרים קורים. אז הדברים האחרים הם לא מה שאני מצהירה שאני רוצה. אני מצהירה דבר אחד, אבל קורים דברים אחרים. אז זה בדיוק החוסר האחדה הזה של אספקטים שונים של המיינד שלנו, של האישיות שלנו. ובמהלך הריטריט, א', אנחנו מתחילים להכיר אותם. הם מופיעים, הם פשוט מופיעים, אנחנו לא יכולים יותר להכחיש את קיומם. ואז אנחנו יכולים להתחיל להסתכל בהם, לתת להם את תשומת לב שהם כל הזמן טובים מאיתנו, כדי שהם יירגעו. וזה מאפשר לנו בהדרגה ליצור האחדה של המיינד, ולהגיע למדיטציה מרוכזת, למדיטציה חד נקודתית. אז כל התהליך של ריטריט, בהתחלה לפחות, הוא כזה, של עולה כזה, עולה כזה, ומעצם זה שהם עולים, אז הם כאילו צפים לפני השטח, במקום להיות חבויים בתת תודעה, בלי שאנחנו יודעים שהם שמה, אבל הם עדיין מנהלים אותנו. עכשיו הם עולים לפני השטח, ואנחנו יכולים להכיר אותם. להגיד להם שלום, לתת להם את המקום שלהם, ולעבור הלאה. אז עכשיו, אם נחזור לנושא של בקטי, איך זה קשור לבקטי? הוא אומר, בקטי יוגה היא האמצעי העוצמתי ביותר להביא להרמוניה הזאת של הרגשות שלנו, ככה שהם יעבדו איתנו ולא נגדנו. ככה שהם במקום לקלקל את התרגול שלנו, יתמכו בתרגול שלנו. הוא לא מפרט כאן יותר בנושא הזה. כאילו אני יכולה לחשוב יחד איתכם בכל רם, למה זה ככה? כי בקטי מלכתחילה זה תרגול עם הרגש, תרגול מאוד חזק עם הרגש. תרגול שמגייס אנרגיה לכיוון של התמסרות וכיוון של אהבה, וכדי שנוכל להתמסר ולאהוב בעוצמה, כדי להעצים את הבקטי, ללכת ולהעצים את הבקטי בהדרגה, שזה התרגול של בקטי, אז אנחנו צריכים לשים שם את האנרגיה שיש בנו, את האנרגיה הרוחנית שלנו. והסיבה אולי למה קשה לנו להתמסר לגמרי, זה בגלל שיש גורמים אחרים במיינד שרוצים תשומת לב ורוצים ללכת למקומות אחרים. ובתרגול של בקטי אנחנו בהתחלה לוקחים להם את הכוח ושמים אותו איפה שאנחנו רוצים. אז מעצם התרגול הזה אנחנו נרגעים, הוא מביא לרגיעה. אז מי שיכול לתרגל בקטי היטב, זה גורם שמהר מאוד מביא להרמוניה. ולא רק מביא להרמוניה, אלא מביא אותנו לשהות במצב של אהבה כל הזמן. מצב מתמיד, מצב שמימי. אז מי שמוכן להתמסר לתרגול הזה, זה תרגול מדהים ומהיר ביותר. וכאמור, ברגע שיש גורו, אז זה מה שנקרא שיש לנו גורו. אנחנו עובדים עם הגורו. אז יש בכל חלק של העולם, ובכל תרבות ובכל דת, יש גרסה של בקטי. ביהדות, למשל, איפה יש בקטי ביהדות? אצל החסידים זה מבוטא מאוד יפה, הדבקות. אבל עוד לפני זה, נגיד, כל ספר תהילים זה בקטי אחד גדול, זה אלוהים, כן? זה שיר הלל לאלוהים. יש אותם בנצרות, יש אותם באסלאם, בוודאי ראינו פה את הזיקר. אסלאם הוא כולו דת של בקטי ושל התמסרות. הרבה מאוד בין ההודים, אנחנו מצטטים כביר, חפיז, כל אלה הם בקטות ידועים. גם בבודיזם, איפה יש בבודיזם? בוואז'ריאנה יש הרבה בקטים. פחות בהיניאנה, הרבה פחות. ומעיינה בדרך השלמויות, יש צורה של בקטי, הבודיצ'יטה היא צורה של בקטי, שם האובייקט הוא כל הברואים, אבל כשמישהו משיג בודיצ'יטה, אז יש דחף מכריע, בלתי נשלט, לעבוד למען הברואים, אז האובייקט הוא פשוט כל הברואים. אבל בוודאי בוואז'ריאנה זה נוטף בקטי. מה שמשותף לבקטות בכל הדתות ובכל המסורות הרוחניות למיניהם, זה החמלה שיש להם כלפי האנשים בכל מיני מצבים. ולמעשה אפשר להגיד שבכל הדתות האלמנט של בקטי הוא מאוד חזק. וזה ביטוי מאוד עוצמתי של הרוח האנושית. המצב הזה של תודעה נשגבה, תודעה גבוהה, אין לשום דת מונופול עליו. בכל דת, אם מתרגלים כראוי, אפשר להגיע למצבים הנשגבים האלה. אלה מצבי C, שכמעט כל דת ראויה לשמה מובילה לשם. והביטוי הזה הרבה פעמים הוא דומה. יש את הציטוט הידוע של הדלאי לאמה, ששאלו אותו על השוואות בין המוסלמים והנוצרים והיהודים והבודיסטים, הוא אומר, יש רק שני סוגים של אנשים, כאלה שמתרגלים וכאלה שלא. כן, ואלה שמתרגלים, יש הרבה דרכים אל הנשגב. יש דרך אליו בדתות שונות. עכשיו, כשמסתכלים בכתבים השונים, בכתבי הקודש השונים, אז הם מתארים דרך התחלה, מתארים מכניזם איך לתרגל. הם לא כל כך מדברים על התוצאה הסופית, כי קשה לדבר עליה, כי היא מעבר למילים. אז הם מדברים בצורה אלגורית, יש הרבה שירים, יש הרבה משלים, כי המצב הנשגב הוא מעבר למילים. אז התוצאה היא ש המצב הנשגב מוצא לעצמו ביטוי בצורה אומנותית. איפה שאי אפשר בהסבר לוגי פשוט, אז בצורה אומנותית. יש הרבה יצירות אומנות. למעשה, הרבה מאוד יצירות אומנות נוצרו על ידי בקטות. בקטות שהיו רבועים בהשראה ובעונג שבאים מבקטי. הוא כולל כאן את כל האומנים הגדולים, מיכלאנג'לו, ליאונרדו דה וינצ'י, רבינדרנאט טאגור, משוררים שונים שהוא מזכיר, כל מיני פסלים בהודו שפיסלו את הפסלים הטנטריים, ועוד, בכל חלקי העולם יש אומנים שביטאו את האהבה השמימית שלהם ליצירות אומנות. היצירות האומנות הגדולות באמת, הם לא ממש נוצרו, אלא הם השראה שמימית, הם התגלות, הם ביטוי של הלב. וכשהאומן נכנס למצב האקסטטי הזה, זה אפילו לא מאמץ, זה פשוט התגלות, היצירה פשוט קורית. ואז הוא מציע לנו שפעם הבאה שאנחנו מקשיבים לאיזו יצירת מופת כזאת, אם זה במוזיקה, אם זה מסתכלים על אומנות, לנסות להתחקות אחר הכוח המניע שהניע את האומן לבטא את הדבר הזה. ומאיפה באה ההשראה? מה הייתה ההשראה שמאחורי היצירה? אותו דבר אם פוגשים או קוראים על איזה חכם גדול או צדיק גדול או קדוש גדול. הוא מציע לנו לחשוב רגע, מה זה שנתן להם את הגדולה, שהעניק את הגדולה לעשייה שלהם? הוא אומר, אני אגיד לכם מה זה היה, אני אתן לכם את התשובה. הוא אומר, זה היה בקטי מכריע, בקטי מכריע. הוא עושה כאן סקירה על ביטויים של בקטי במסורות שונות, זה נעשה בפעם הבאה. והיום נדבר על הביטוי של בקטי במוזיקה, באופן כללי. אז הוא מתחיל בזה שהמחשבות הן ביטוי של התודעה, אבל המוזיקה היא השפה של הלב. והוא אומר, איפה שיש בקטי, חייבת להיות מוזיקה. הם בלתי נפרדים. זו דרך מאוד מרוממת להביע בקטי באמצעות מוזיקה. במוזיקה אז יש קצב ויש הרמוניה. ובמובן זה, הוא אומר, אם מסתכלים על קצב ועל הרמוניה, אז כל דבר בעולמנו אפשר לראות בו את המוזיקה. הוא אומר, למשל, הקצב של השמש, הקצב של הירח. הוא אומר, זה מוזיקה. אם אתה עם לב של בקטה, אז זה הכל מתנגן לך. הציפורים שרות. זה בקטי. הוא אומר, הציפורים כל כך מתרגשות לבטא את עצמם עם השחר או לפני השקיעה. זה בקטי. יש את היבולים השונים, השינויים של האקלים, הכל לפי קצב של העונות. עכשיו אם יש הפרעות באקלים וכך הלאה, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה הפרעות שלנו, זה הפרעות בהרמוניה שלנו. וכמובן גם הגוף, לגוף יש את המקצבים שלו, גם זה מוזיקה, הוא אומר. ולמעשה, בשביל הבקטה, כל דבר בחיים הוא צורה של מוזיקה. ואם החיים שלנו יפים, אז זה כמו יצירה מוזיקלית יפהפייה. עם הרמוניה מושלמת ועם שמחה ספונטנית ופורצת. אלא שרובנו לא נמצאים שם, הוא אומר. רבים מאיתנו, החיים נראים כמו איזו יצירה לא מוצלחת וחוסר הרמוניה. והחיים במקום שיהיו הרמונים הם נעדרי הרמוניה, ואז אנחנו סובלים, ואז אנחנו לא מרוצים, ואז אנחנו חולים. אז דרך אחת לחשוב זה לנסות ליצור מהחיים שלנו יצירה כזאת יפה, הרמונית, צורמת. והוא אומר בקטי יוגה, וגם צורות אחרות של יוגה משיגות את זה. אז זאת מחשבה, איך לראות את החיים שלי כאיזה סימפוניה בלתי פוסקת של הרמוניה ויופי וקצב, ואולי לכוון לשם קצת תשומת לב. כשאנחנו בוחרים מה שאנחנו בוחרים, איך אנחנו מייצרים את הסימפוניה הזאת. וכל העליות והמורדות שיש לנו בחיים, עירות, שינה, שמחה, כעס, כל אלה כאילו גלים. על פני האוקיינוס של העונג שמתחת. ובעצם כל דבר, אם אנחנו יכולים לראות אותו כביטוי של שמחה פנימית, לא משנה אם אנחנו מתכעסים או אם אנחנו צוחקים, אם אנחנו יכולים לראות בזה ביטוי של השמחה הזאת העמוקה שבנו. אצל הבקטה, ככל שהבקטה יותר מפותחת, החיים נהיים יותר ויותר מוזיקה יפה. והרבה מאוד מתרגילי בקטי ביטאו את העונג הפנימי שלהם בשירה ובמוזיקה. כי בשביל הבקטה המוזיקה היא לא רק המוזיקה או השירה, אלא זה עצם הזרימה של החיים, של אנרגיית החיים. החיים שלהם הם שיר בלתי פוסק. אנחנו חיים, יש שיר פנימי של הלב שלנו שמתפקד כל הזמן, והוא לא קשור לאירועים החיצוניים שקורים בחיינו. והוא מזמין אותנו להקשיב לשיר הפנימי הזה ולתת לו להנחות את חיינו ולתת לו לעזור לנו להחליט על הפעולות שאנחנו עושים בעולם. אבל כדי שאנחנו נוכל לשמוע את המוזיקה הפנימית הזאת, הוא אומר, אנחנו צריכים להיות פתוחים ורגישים, וכאילו אנחנו צריכים לכוון את התודעה ואת הלב לתדרים האלה. ורוב האנשים לא שומעים את המוזיקה הפנימית הזאת. אבל אם נקשיב, אז נתחיל לגלות אותה. כמו שמכוונים את הרדיו לתחנה היטב, אז שומעים את המוזיקה היטב. אז יש, הוא אומר, מוזיקה פנימית של ידע, בשל עונג. זה כמובן מעביר אותנו לקרטן. ומה שמיוחד בקרטן, בניגוד אם אתם הולכים לשמוע קונצרט או להסתכל בתוכנית טלוויזיה או אפילו משחקי ספורט, בדרך כלל יש שחקנים ואתם מסתכלים. אתם מסתכלים במה שקורה על המסך. יש נגנים על הבמה ואנחנו מקשיבים בקהל. והרבה פעמים אנחנו לא חלק מהצגה. אבל החלק הכי מהנה זה להשתתף. אז בקרטן יש השתתפות, יש את השאלה ותשובה, גם הקהל משתתף. אנחנו יודעים את זה אצלנו גם בשירה בציבור, שהקהל כולו משתתף, כמה זה מהנה וכמה אנשים אוהבים את זה. לא בכל מקום זה מוכר. אז זה מאוד נפלא להשתתף בכאלה קבוצות של שירה בציבור של קרטן. ואנחנו לא חייבים להיות זמרים מעולים, ואף אחד לא מקשיב דווקא לדיוק שלנו. מה שחשוב זה ההתלהבות והביטוי. הקרטן, אם הוא נעשה היטב, הוא צריך לקחת קצת זמן. אז הוא מביא לגל, לגאות של רגש. הוא נפלא להרפות מתחים, להביא להרפייה, לטהר את התודעה, ביטוי רגשי, הוא נותן ביטוי רגשי, ועוזר לנו לפתח את הבקטי שלנו, ומביא למודעות גבוהה בצורה יותר מסודרת. אז המוזיקה המקודשת של הקירטן היא מאוד עוצמתית, ולפעמים היא יכולה ליצור ויברציות של התמסרות, שהן כל כך חזקות, שאפילו אם יש בקהל אנשים שאין להם בכלל שום נטיות של בקטי או התמסרות, הם על כורחם ייכנסו לתוך התדר. אז זאת המלצה שלו, להשתתף הרבה בכאלה דברים, או להתחיל קבוצה משלנו, או להתחיל לשיר בעצמנו, בכל רעם ולא בלב. סוואמי שיבננדה, הוא כתב ספרים על קירטן. והיו לו המון תלמידים, הוא היה בהודו, הוא ישב במקום מסוים, אבל היו לו תלמידים בהרבה מקומות בהודו וגם מחוץ להודו. וכשהוא נותן עצות לתלמידים איך לתרגל, הוא שלח אותם כולם לעשות קירטן. לך תעשה קירטן. לך תלמד איך להעביר קירטן ותעביר קירטן ותשאיר קירטן. זה היה אחד התרגולים העיקריים שהוא היה ממליץ לאנשים. זה הכל להביא לפיתוח של הבקטי. אז בואו נעשה קירטן.
בואו ננסה באמת להיכנס לתדר. Waheguru, Waheguru, Waheguru.
And I may תחייתי זו עבורך, ישימו נא כל החי לבריאה, מכלולים של תצל וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נזכרים, אשר משנה אלו ואלו ובכך לא יזכו בגופים נזכרים, אשר משנה